פרשת שבוע, פרשת נשוא, קראנו על מצווה של שילוח תמים. יש כאן אולי חומש במדבר? כל זה יותר רחוק, לא על כאן. כי וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. ישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. אז מכאן זה אחד המקומות שיש בתורה את האיסור של כניסת טמאים למקום המקדש. אז נדבר בלי נדר בנושא הזה. באמת הזמן קצר מדבר את הנושא בכל היקפו, אבל מה שנוכל בלי נדר. אז יש כאן בפסוקים ג' סוגי טמאים, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. עכשיו נזכר פה בפסוק ג' פעמים מחנה, וישלחו מן המחנה כל צרוע מזכר וכבד שכון מחוץ למחנה, ולא יטמאו את מחניהם. הגמרא דורשת במסכת פסחים בדף סמך זין שיש כאן ג' סוגי מחנות וג' סוגי טמאים. יש מחנה שכינה, יש מחנה לוויה ויש מחנה ישראל. במקום חנייתם במדבר, מחנה שכינה זה היה, מחנה שכינה זה לפנים מן הקלעים של המשכן, חצר המשכן, זה נקרא מחנה שכינה, כולל את המשכן עצמו. מחנה לוויה זה ההיקף שהלוויים מסביב, ומחנה ישראל, י"ב מיל על י"ב מיל, שהוא של כל מחנה ישראל, מקום חניית עם ישראל. כמה השטח של מחנה לוויה? לא מפורש בפסוקים, יש על זה בילקוט שימוני, הדברים שם צריכים פירוש. יש ספר של הרב קניבסקי בשם טעם הדקרה על החומש, בסוף יש ברייתא דמלאכת המשכן, שם הוא מביא את הילקוט שימוני הזה ומפרש אותו. גם בפירוש זית רענן של המגן אברהם, יש פירוש על זה, על דברי הילקוט שימוני. על כל פנים, אז אומרת הגמרא כך, מצורע הוא הכי חמור, הוא משתלח מחוץ לכל ג' מחנות. זב ושאר תומה יוצאת מגופו, דהיינו זבים, זבות, נידות ויולדות ובעל קרי, משתלחים מחוץ לשתי מחנות. תמי מת, והוא עדין שאר תומה שלו יוצאת מגופו, כגון אדם שנגע בשרץ או בנבלה, שאר דברים שמתמים, אז משתלחים רק ממחנה שכינה. אז זה ג' סוגי מחנות, ג' סוגי שילוחים. בצורה משתלח מחוץ לכל הג' מחנות, תומה יוצאת מתגופו שזה זבין, זבות, נידות ויולדות ובעל קרי משתלחים חוץ לשתי מחנות, מחנה שכינה ולוויה, ושאר תומעות שעל ידי מגעת, ממת, נשרץ וכיוצא בזה, הם משתלחים רק מחוץ למחנה שכינה. עכשיו, יש לנו עוד מקום, עוד מקומות בתורה, עוד, זה העניין של שילוח מחנות, מוזכר בערך 10 מקומות בתורה, אבל המקומות העיקריים, אחד זה כאן בפרשת נשוא, שיש את המצוות עשה ולא תעשה. יש וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב, זה מצוות עשה, ולא יטמאו את מחניהם, זה מצוות לא תעשה. אגב, הלשון של המצוות עשה הוא קצת מחודש, לא כתוב אמור אל הטמאים שיצאו מן המחנה, אלא וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב. משמע קצת שזה מצווה גם על הבית דין, על הציבור. כל מצווה, יש מצווה להפרוש מאיסור, אם אדם רואה מישהו שעומד להיכשל באיסור, יש מצווה שיפריש אותו מהאיסור. אבל משמע שפה במיוחד המצווה הזאת היא מוטלת גם על הבית דין ועל הציבור. מדבר על זה, אם אני לא טועה, בפירוש של רבי יוחנן פרל הזצ"ל על ספר המצוות של רבי סעדיה גאון זצ"ל, הקהילות יעקב במסכת אולי הוריות, אני לא זוכר באיזה מסכת הוא מביא את ה... אני חושב שהוא מביא את דבריו בזה. על כל מציין לדבריו לכל פנים. על כל פנים, אז זה פה כתוב המצווה תעשה ולא תעשה. בפרשת חוקת, בפרשה של פרה אדומה, מה שקוראים בפרשת פרה, שם שוב פעם כתוב, ושם כתוב רק המצווה של שילוח ממחנה שכינה. ושם נוסף עוד דבר חמור מאוד, שיש בזה קרת. פה פה כתוב עשה ורב, אבל שם כתוב על, שם מדובר על מחנה שכינה, כי שם מדובר על תומת מת. תומת מת משתלה רק חוץ למחנה שכינה. אז שם מדובר על תומת מת ועל מחנה שכינה, ויש שם קרת. אז נוסף חומר במחנה שכינה, מלבד העניין שמחנה שכינה יותר חמור שכל הטמאים משתלחים ממנו, יש עוד חומר במחנה שכינה יותר ממחנה לוויה ומחנה ישראל, שזה איסור חמור שיש בו כפריש וטף. עוד מקום יש בפרשת ויקרא, בפרשה של חטאות, אז יש שם קורבן עולה ויורד. זאת אומרת, רוב חטאות זה חטאות, זה מביא כבשה או סעירה, דיינו, או סעירה תיזים, או זה או זה. זה על רוב חטאות. רוב חטאות זה כל שזדונו קראת, שגגתו בחטאת. אבל יש כמה מקרים מיוחדים שיש בהם קורבן עולה ויורד. זה כתוב שם, שאם הוא עשיר, הוא מביא כבש, אם הוא מביא כבשה, אם הוא עשיר, אם הוא עני, הוא מביא שתי תורים, או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואם הוא דלי דלות, הוא אפילו כבר עופות אין לו כסף להביא, אז הוא מביא מנחה מסולת. אז זה מנחה מקמח. אז זה עשירות, דלות ודלי דלות. יש לנו עוד מקומות של קורבן עולה ויורד ביולדת ובמצורע, אבל זה עניינים אחרים. שם זה אופנים אחרים של קורבן עולה ויורד. שם יש רק עשירות ודלות. אבל שיהיה ג' דרגות, עשיר, דל ודלי דלות, אז זה בארבעה עבירות שכתובות בפרשת ויקרא, שהם מי שנכנס לבית המקדש טמא, או מי שאכל קודש בטומאה, או שבועת ביטוי לשקר, או שבועת העדות לשקר. זה ארבעה עבירות שיש בהם את הקורבן עולה ויורד, שאם הוא עשיר אז הוא מביא רק כבשה, ואם הוא עני הוא מביא כי הוא מביא שתי עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואם זה דלי דלות, אז הוא מביא מנחה. כן, אז זה המקומות העיקריים שיש לנו בתורה על דיני איסור טמאים במקדש. אחד בפרשת נשא, ששם כתוב את תעשה ולא תעשה, ושם מרומז בפסוקים הג' סוגי מחנות לג' סוגי טומאה, כמו שדורשת המשנה, הגמרא במסכת פסחים דף סמך זין מהפרשה הזאת. ויש לנו בפרשת חוקת, שם כתוב את הכרת למחנה שכינה, ויש לנו את יש לנו בפרשת ויקרא את הקורבן לשוגג. קראת זה בנזיד, קורבן זה בשוגג. הקורבן לשוגג, שמי שנכנס בית המקדש תמי. קראת גם הקורבן שכתוב בפרשת ויקרא, זה רק על מחנה שכינה. אז יוצא שמחנה שכינה חמור, גם שכל עניין שכל סוגי הטמאים אסורים בו, וגם לזה שיש בו כפרש וטף וקורבן לשוגג. מה שאין כן במחנה לוויה, מי שנכשל, אז הוא רק לוקה. יש לו עובר עליו ועשה והוא לוקה על זה, אבל אין על זה לא קראת ולא קורבן. אותו דבר מצורע שנכנס לירושלים, אז הוא רק לוקה על זה, אבל הוא לא מביא קורבן ואין בזה קראת. עכשיו, הסברנו קודם איפה זה מחנה שכינה לוויה וישראל במדבר. כשנכנסו לארץ ישראל אחרי שבנו את בית המקדש בהר הבית, אז איפה זה מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל? אז הולך ככה, הר הבית נחלק מבחינה הלכתית בעיקר לשני חלקים. יש עוד כמה חלוקות, אבל החלוקה המרכזית זה שני חלקים. כתוב במשנה במסכת מידות בפרק ב' משנה א', הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. אגב, התוספות, הפסקי תוספות על המקום במסכת מידות, בסוף המסכת מודפס פסקי תוספות, הם שואלים הרי במציאות הר הבית יותר גדול מ-500 אמה, אז הוא שהכוונה שהמקום הקדוש זה 500 על 500 אמה, המקום שקדוש בקדושת הר הבית. על כל מקום, על כל פעם, אז המקום שקדוש בקדושת הר הבית זה 500 אמה על 500 אמה. חלק מזה מחנה שכינה וחלק מזה מחנה לוויה. כמה מזה מחנה שכינה וכמה מזה מחנה לוויה? מבואר במשנה במסכת מידות, יותר מפורש בגמרא במסכת זבחים דף נ"ה סוף עמוד ב' ונ"ו רש עמוד א', שהמחנה שכינה אורכו קפ"ה זין אמה ורוחבו קל"ה אמה. דהיינו, מצד מערב לצד מזרח, במערב זה קודש הקודשים, מזרח זה הכניסה לבית המקדש, מצד מערב לצד מזרח המחנה שכינה אורכו קפ"ה זין אמה, מצד צפון לצד דרום המחנה שכינה רוחבו קל"ה אמה. ואומרת הגמרא שלא חייבים כרת וקורבן, רק על הקפ"ה זין על קל"ה. חוץ מהקפ"ה זין על קל"ה אין חיוב כרת וקורבן. זה גמרא בזבחים נ"ה עמוד ב' נ"ו עמוד א', ואין שום מי שחולק על זה. עכשיו, שער הר הבית זה מחנה לוויה, ששם מותר לטמאים להיכנס אפילו לכתחילה. אבל יש חלק ממחנה לוויה שחכמים נתנו לו מדרבנן חומר של מחנה שכינה. מהו? שתי חלקים. חלק אחד זה נקרא עזרת נשים. דהיינו, החלק הזה שאמרנו שהוא קוף פייזיין על קוף למדי, מה הוא מכיל? הוא מכיל את הבית מקדש, שזה כולל את קודש הקודשים ששם ארון הברית, זה מכיל את הקודש ששם יש את מזבח הקטורת והשולחן והמנורה, וזה מכיל את האולם ומכיל את העזרה, עזרת ישראל והמקום של המזבח, הכל המזבח של הקורבנות, הכל שם. בצד מזרח של כל הקוף פי זין על קוף למדי הזה, יש את העזרת נשים שהיא קוף למדי ימה על קוף למדי ימה ריבוע. זה מדאורייתא, השטח הזה יש לו דין של מחנה לוויה, לא מחנה שכינה. לתמי מת מותר להיכנס לשם. חכמים גזרו ואסרו על תמי מת להיכנס לשם, נתנו לזה מדרבנן חומר כמו מחנה שכינה, אבל כמובן אין על זה לא קורבן ולא קרת. זה הוספה ראשונה. הוספה שנייה זה החל, מבואר במשנה במסכת מידות, מסכת קדים, שיש מקום שנקרא החל. לדעת רש"י והרבה מפרשים, זה רוחב, זה שטח ברוחב 10 אמה, רצועה של 10 אמות ברוחב שמקיפה את כל המקום שאמרנו. וזה מדרבנן גם כן אסור באמת להיכנס לשם. אז יוצא עכשיו שאחרי התקנות חכמים, מה השטח שאסור לתממת להיכנס? אמרנו באורך מדאורייתא הקוף פי זין. מדרבנן הוסיפו על הקוף פי זין האלו עוד קוף למדי של, של עזרת, עזרת נשים. קוף פי זין ועוד קוף למדי באחד זה שין קף ב'. אם אני טועה במספרים תגידו לי. קוף פי זין ועוד קוף למדי זה שין קף ב'. עוד 10 מכאן ו10 מכאן זה שין מם ב'. זה ממערב למזרח. מצפון לדרום מדאורייתא זה קוף למדי, מדרבנן נוסיפו 10 מכאן ו10 מכאן, זה הופך להיות קוף נון ה'. הסימן, נזכור את זה, קנה בוסם. יש לנו בפרשת כי תישא בסממנים של ה... שבסממנים שמה קנה בוסם, אז זה יש שמה, אז זה השיעור של הרוחב שין מבית לאורך על קוף נון ה' לרוחב, זה אחרי התקנת חכמים. אבל מדאורייתא זה קוף פי זין על קוף למדי, על די שתי תקנות חכמים, אחת העזרת נשים קוף למדי על קוף למדי למזרח העזרה, ואחד החל 10 אמות סביב כל העזרה ועזרת נשים, אז זה הפך להיות קוף נון ה' על שין מבית. מחוץ לזה זה מחנה לוויה, ששם גם אחרי תקנת רחמים מותר לתממת להיכנס. עכשיו, מה שעומד לנו לברר, אנחנו יודעים שהרבה מאוד גדולי ישראל פרסמו אחרי שכבשו את העיר העתיקה, כבשו את הר הבית, שבשום אופן לא להיכנס בגלל איסור טומאה. השאלה למה? הרי כמו שאמרנו, יש חלק מהר הבית שהוא מחנה לוויה, בשלמה למחנה שכינה ודאי שאי אפשר להיכנס. למה? כי התממת שנכנס למחנה שכינה חייב קרת, ואין לנו היום איפה של פרה אדומה, אז אין לנו דרך איך להיטהר מטומאת מת. אין לנו דרך איך להיטהר מטומאת מת. כעת, ומי אומר שכולם טמאי מתים? משלמה ישראלים הולכים ללוויה, לוקחים את הנפטר, אבל כהנים הרי נזרים, אז למה אומרים שכולם טמאי מתים? זה כבר כתוב בקדמונים, בראשונים כבר כתוב, ברייבד כתוב, בהלכות נזירות, שכיום כולם טמאי מתים, אפילו הכהנים. השאלה למה? אז מדבר על זה פשוט חתם סופר. הוא אומר על זה שהתשובה למה כולם טמאי מתים היום, לפי המזהות של ימיו, איך היו בנויים השכונים, השכונות, הוא כותב שכל, הרי בעבר בני אדם נפטרו לא בדרך כלל לא בבית חולים אלא בבתים פרטיים, והבתים הבניינים היו מחוברים בכל מיני זיזים בניין לבניין, ויש הרדין של תומת, שתומת אוהל עוברת, היא עוברת גם דרך חלון, ולרוב הפוסקים זה דאורייתא, ודרך זיזים. זאת אומרת, אם יש שתי מבנים שיש איזה צינור שמחבר אותם והוא ברוחב טפח, אז התומה עוברת מזה לזה בהרבה מהמקרים. אז הוא אומר שבמציאות אין כהן שלא קרה לו שהוא היה במקום שנטמא על ידי מת, על ידי המעבר של הטומאה מדירה לדירה, מבניין לבניין. התשובה שלו בימינו לא כל כך מתאימה, בגלל שבימינו בדרך כלל רוב הנפטרים נפטרים בבתי חולים, וגם הבניינים לא מחוברים כל כך. זה, אם תשאל אחד, תעשה סקר כמה אנשים, והיינו עושים פה הצבעה בבית מדרש, כמה אנשים נזדמן להם להיות במקום שלא בית חולים, במקום שהיה נפטר באותו מקום, לא שבא בכוונה ללוויה או למשהו. אני חושב שלרוב זה לא קרה. אבל בימינו יש סיבה אחרת שכולם באמת, כולם נולדים, כמעט כולם נולדים בבתי חולים, ובבתי חולים התינוק נמצא לפחות יממה, שתי יממות, אז ויש שם נפטרים בבתי חולים. אפילו אם זה בית חולים שמיוחד רק ללידות, אז לצערנו יש הפלות, או בכוונה או שלא בכוונה, ונפל גם כן מתמת תומת מת לכל דבר. אז ממילא אין רחוק המציאות שיש איזשהו מישהו שהוא היום לא תמה בתומת מת. ואפר של פרה אדומה לצערנו הגדול אין לנו. אז אגב שאין דין שצריך בית מקדש בשביל אפר של פרה אדומה, מבואר בגמרא במועד בגמרא גם דף קפי ועוד מקומות שהיה בזמן המוראים עוד היה אפר של פרה. הראשונים מדברים על זה שעוד בזמן המוראים היה אפר של פרה אדומה. הם שמרו, נשאר להם מזמן של בית המקדש, ששמרו על זה, ומי שיכל נתאר. אבל בימינו לצערנו הגדול גם את זה אין לנו. אז לכולם כמו אמיתים, אז למקום שהוא מקום השכינה, מחנה שכינה, דהיינו קוף פי זין על קוף למדי מדאורייתא ושין ממבית על קוף נוני מדרבנן, לזה ודאי אין חולק, אין מקום לדון שאסור לנו להיכנס. אגם שיש שיטת הרייבד בלכות בית המחירה. יש לנו הרי מחלוקת בגמרא בכמה מקומות, קדושה ראשונה קדשה לשעתיים, קדשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה עם קדשה לעתיד לבוא. דהיינו כשנכנסו בני ישראל בזמן יהושע בן נון לארץ, הם קדשו את ארץ ישראל קדושה ראשונה, אחרי זה גלו גלות בבל, אז יש מן לומר שהקדושה פקעה ופטורים מדאורייתא מתרומות ומעשרות ושאר דברים. אחרי זה, אחרי 70 שנה אחת של גלות בבל, חזרו עזרא וסיעתו ושוב פעם קידשו את ארץ ישראל, זה הקדושה השנייה. כשהיה גלות רומי, אז שוב יש מחלוקת בגמרא אם הקדושה פקע או לא פקע. הרמב״ם בהלכות תרומות ומעשרות פוסק שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. הקדושה פקעה בזמן גלות בבל, קדושה השנייה קידשה לשעתה וכן קידשה לעתיד לבוא. מה ההבדל? למה הקדושה הראשונה פקעה והקדושה השנייה לא פקעה? אומר הרמב״ם שהקדושה הראשונה הייתה על ידי כיבוש, אז ממילא כשבאו וכבשו את זה הם פקעה הקדושה. הקדושה השנייה לא הייתה על ידי כיבוש, בגלל שהרי כשבאו עזרא וסיעתו הם לא שלטו פה בארץ, הם היו תחת שלטון של מלכי פרס, מלכי מדי, ושהם היו שלטו עליהם, אז לא היה כיבוש, רק היה התיישבות. אז כיוון שהקדושה הייתה על ידי התיישבות, אז גם כשהם גלו, גם כשכבשו אותם אבל נשארו חלק בארץ, אז הקדושה השנייה לא פקעה. כך פוסק הרמב״ם. אם כל זה אומר הרמב״ם הלכות בית ברירה פרק ו', שכל זה אומר לגבי הקדושה הכללית של ארץ ישראל, אבל קדושת המקדש וירושלים, הקדושה הראשונה שקידש שלמה, זה לא התקדש בימי יהושע, רק בימי שלמה כשהוא בנה את בית המקדש, היא התקדשה לעולם והיא לא פקעה. כך דעת הרמב״ם. זאת אומרת, זה יותר חזק מהקדושה הכללית של הארץ, והקדושה הראשונה של בית ראשון של שלמה, קדושת ירושלים וקדושת המקדש, לא פקעה. הרייבד שם חולק על המקום כיסוני לצד שני. אומר הרייבד, לא רק שלא כך, אלא גם הקדושה השנייה פקעה. אחר כך הרייבד מסכים לרמב״ם שהקדושה הראשונה פקעה, לגבי מכללות ארץ ישראל, הקדושה הראשונה פקעה, לא שבכלל אין בזה קדושת ארץ ישראל, ולגבי כמה הלכות, קדושה הראשונה פקעה, וקדושה השנייה נשארה. לגבי בית המקדש וקדושת ירושלים, אז הרמב״ם הולך קיצוני לצד הקדושה, שהקדושה הראשונה קידשה לעתיד, קידשה לעולם, ולעולם, מה שקידש שלמה. הרייבד אומר הפוך. על זה אפילו קדושה, לא קדושה ראשונה קידשה ולא קדושה שנייה קידשה לעולמי עד, אלא פקעה הקדושה בגלות. למה? אומר הרייבד שהם קידשו את זה לזמן, כדי שהקדושה האחרונה תהיה הקדושה שכשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את בית המקדש האחרון, אז יהיה הקדושה, נצח השאירו את זה לקדושה הזאת. כך אומר הרייבד. אבל לפי דברי הרייבד, כותב הרייבד בפירוש, שמי שנכנס לדעתו, מי שנכנס היום למקום המקדש בתומת מת, לא חייב קראת, כך אומר הרייבד. אבל רוב הראשונים חולקים עליו, הרמב״ם כמו שאמרנו חולק על זה, המשנה ברורה בסימן, המגן אברהם בסימן תף קופסא מחלף באור החיים, מביא רשימה של כמה ראשונים שחולקים בזה על הרייבד, והוא פוסק שם דלוק הרייבד, גם המשנה ברורה שם פוסק כך, יש ספר דעת תורה של המערשם, המערשם ברזן, אז הוא גם כן אוסף שם עוד כמה ראשונים, מחברי זמננו אספו עוד כמה וכמה ראשונים, כך ששיטת הרייבד זה שיטה יחידה, ועל ההלכה המשנה ברורה פוסק בפשיטות גם המגן אברהם וגם המשנה ברורה, שרחמנא ליצלן יש כף רש ותף על כניסה במזיד בטומאה למקום למחנה שכינה בזמן הזה. גם לדעת הרייבד יש דיון האם ממש מותר להיכנס או רק שאין בזה קראת. האחרונים מדברים על זה, יש כאן שאומרים שבמאיר בשבועות את זין משמע שלדעת הרייבד מותר ממש להיכנס, אבל יש אחרונים שאומרים שגם לפי הרייבד יש איסור מדרבנן, יש אפילו שאומרים שאיסור דורייתא, אבל רק לא קראת ומלכות. על כל פנים אז על ההלכה אבל פוסקים כמו דעת רוב הראשונים, אז מאלה למחנה שכינה לדין ולדיין שוודאי שאסור להיכנס באיסור חמור ואין על מה לדון. השאלה היא למה באמת לא נתיר להיכנס למחנה לוויה. אז הסיבה של הגדולים שעשו את זה, יש שתי סיבות הלכתיות, זה אולי מתפרס ליותר אבל בעיקרון זה שתי סיבות הלכתיות בעיקר, ועוד שתי סיבות של חששות. הסיבות ההלכתיות, האחת, אנחנו לא יודעים באופן מבורר מה הגבולות, איפה בתוך ה-500 אמה, אמרנו שיש לנו הר הבית, החלק המקודש הוא 500 אמה על 500 אמה. בתוך זה יש קוף פי זין על קוף לומדי מדאורייתא, וקוף נוני על שין מבית מדרבנן, שאסור לתממת להיכנס. איפה ממוקם החלק הזה, המרכזי, הקדוש יותר, איפה ממוקם המחנה שכינה בתוך המחנה לוויה, אין לנו על זה ברור גמור משעץ ופוסקים. יש בזה מחלוקת ראשונים גדולה, ואנחנו לא יכולים להכריע בדבר. זה נימוק ראשון. נימוק שני, גם במקום שזה מחנה לוויה, הרי צריך להתאר מטומאה יוצאת מגופו. אז רוב אלו שעולים על סמך שניתארים, מה הם עושים? הם טובלים, זה לא דבר פשוט. אומנם תבילה מועילה לטומאת קרי, לעוד, אבל לעוד דברים, אבל לטומאת זיווה לא מועיל. צריך תבילה, לזיווה של גברים צריך דווקא תבילה במעיין ושבעה נקיים, ואת זה לא עושים. גם לא קל לעשות את זה, מי שיעיין את ההלכות זה לא קל לעשות את זה. במציאות בדרך כלל אלו שעולים לא עושים את זה. ויש ויכוח גדול האם צריך לחוש לעניין של זיווה או שלא צריך לחוש לזה. אם נספיק נדבר על זה בלי נראה, יש לנו קודם על הנושא הראשון לדבר. אז יש שתי טעמים מבחינה הלכתית. הטעם הראשון, שלא ידוע לנו בבירור הגבולות איכן זה מחנה שכינה בתוך מחנה לוויה. נימוק שני, גם לטהרה מטומאה יוצאת מגופו צריך לעשות יותר ממה שעושים. זה שתי נימוקים הלכתיים העיקריים. כל אחד מהם נראה בהמשך בלי נדר מתפרט לכמה פרטים, אבל באופן כללי זה שתי הדברים העיקריים. ומבחינת חששות, יש חשש אחד שמה אם יתירו להיכנס אנשים לא ידעו ועלולים להיכנס בטעות למקומות לא נכונים, ואפילו אם נבוא להחליט איפה עלולים להיות טעויות, אין לנו הרי אפשרות לסמן שם וכך. והחשש היותר גדול, שעל ידי שנכנסים אנשים בטהרה עלולים אין שדה לא מעלה להיכנס בלי לטבול גם כן, ואפילו להיכנס במזיד למקומות של מחנה שכינה. זאת אומרת, זה שני החששות האלו. גם אם למישהו נראה בחוקים הם מציאותיים, אני יודע על רב מסוים שפוסק שאפשר להיכנס, ושנים הוא עשו כך וגם היום הוא פוסק להיכנס, אבל במהלך השנים הוא שינה את דעתו איפה הגבולות של היתר והאיסור מבחינת מחנה שכינה, מחנה לוויה, ומקומות שבעבר הוא היה מתיר להיכנס היום הוא אומר שאסור להיכנס. והעניין של החששות שאני יודע שנכנסים בטהרה עלולים אחרים להיכנס בלא טהרה, כל מי שיודע את המציאות יודע כמה זה נכון. הרי היה תקופה שהשלטונות בכלל לא נתנו להיכנס, ואותם אלו שנכנסים בטהרה הפכו עולמות כדי שכן ניתנו להיכנס, וזה גם עוד הרבה כניסות זה גרם. על כל פנים, אז הכל זה חששות מציאותיים. עכשיו, מה שאנחנו נדבר בלי נדר בעיקר כמובן זה על החששות ההלכתיים, ובעיקר נדבר בלי נדר על הנושא הראשון. מהם הגבולות של המחנה שכינה בתוך מחנה לוויה? אני רוצה להדגיש, אני לא בא לומר שאלו שמתירים להיכנס הם מדברים שטויות והבלים. אנחנו נראה בהמשך, יש להם שורשים מפוסקים גדולים שכתבו מה שכתבו פוסקים לפני מאות שנים, אבל כשמעיינים בדברים, הדברים הם כולם מסובכים מאוד ותלויים בספקות גדולים מאוד מאוד. אז נראה בלי נדר את הדברים. יש היתר אחד שכתוב להיכנס, היתר אחד לכניסה, כתוב בשו"ת רדב"ז, חלק ב', סימן תרצ"א. מה אומר שם, מה הבסיס של ההיתר שלו? אמרנו, הבעיה ההלכתית המרכזית זה איפה למקם את המחנה שכינה בתוך המחנה לוויה, כדי שנדע מה זה המקום שמחוץ למחנה שכינה ומחוץ לעזרת נשים ואחל שמותר לתממת להיכנס לשם. אומר הרדב"ז, שהסלע הידוע שיש שם בהר הבית המפורסם שעושים מנו עסק גדול, זה אבן השתייה. דהיינו, כתוב במשנה במסכת יומא בדף ג עמוד ב, שבתוך קודש הקודשים יש אבן השתייה. איפה בדיוק בתוך קודש הקודשים נמצאת אבן השתייה? זה דיון, מי שירצה יעיין בתוספת יום טוב על המשנה הזאת ביומא בדף ג עמוד ב, התוספת יום טוב שם מעריך לבאר איפה בדיוק בתוך קודש הקודשים נמצאת אבן השתייה, אבל בכל מקרה נמצאת בקודש הקודשים. כן, אם מקבלים, אומר הרדב"ז שיש מסורת ידועה בפי כל, שהאבן, הסלע הידוע שם זה אבן השתייה. אם זה אבן השתייה, אתה יכול כבר לחשבן משם את הקודש לקודשים, את הבית מקדש, קוף פייזן על קוף למדי, להוסיף עוד עזרת נשים קוף למדי על קוף למדי, להוסיף את החל, וגם אם יש איזה ספקות קטנים, אם יש שאלה מה גודל האמה, ויש שאלה, כמו שאמרנו, איפה בדיוק אבן השתייה בתוך קודש הקודשים, אז כל השאלות האלו יגרמו לנו להוסיף לחומרה על הגבולות של הספקות האלו. אבל באופן כללי, את רוב השאלות, אם אנחנו מקבלים את הקביעה הזאת של הרגב"ז, שהסלע הידועה היא אבן השתייה, אז רוב השאלות נפתרות, ועל רוב השטח ניתן להצביע איפה זה מחנה שכינה ואיפה זה לא מחנה שכינה. זה היתר הראשון, וזה היתר צריך לדעת, גם אם אנחנו באים בלי נדר להסביר את טעם האוסרים ולהגיד שכך נכון לנהוג, אבל צריך בדרך ארץ, כי סוף סוף יש דברי הרדב"ז, זה היה פוסק גדול, היה בזמן הבית יוסף בערך. למה באמת אפשר לסמוך על זה? דבר ראשון, בשוט רדב"ז עצמו באותה תשובה, מעיר על זה בשוט מנחת יצחק של הרב וייס, הרב של ירושלים, מעיר על זה שהרי באותה תשובה ברדב"ז הוא כותב, אותו הרדב"ז, זה פלא גדול איך זה כך, באותו תשובה הוא כותב על חלק שסמוך בצד המאוד דרומי של הר הבית, איפה שיש מה שקורה באזור של מה שקוראים אל-אקצא, הוא כותב שם על חלק מסוים שזה החומה הדרומית של העזרה. כך הוא כותב מפורש, שזה החומה הדרומית של העזרה. וזה פלא גדול, הרי הרוחב של כל העזרה כולה מצפון לדרום זה קוף למדי ימה, מהסלע הידוע ששם יש את מה שהם קוראים כיפת הסלע עד אל-אקצא, יש המרחק הרבה הרבה יותר מקוף למדי ימה. אז שתי הדברים האלו שבשוט הרבה סותרים זה את זה, אז איך אנחנו יכולים לבוא לסמוך? אתה בא להתיר על סמך זה, תבוא תאסור על סמך זה, שניהם כתבו, כתב אותם אותו הפוסק אותו, זה באמת פלא גדול הולך ליישב את זה, אני לא יודע יישוב לזה, אבל זה טענה אחת. טענה שנייה, אפילו בלי הטענה הזאת, אלמלא הטענה הזו, הטענה הזאת גורמת שאנחנו לא יכולים לקחת את הסמכות של הרדב"ז ולהגיד מי שעולה על סמך הבירור הזה, אני סומך על הרדב"ז. זה הרדב"ז עצמו מצד שני, זה חלק אחר באותה תשובה, אומר לך שאיפה שאתה נכנס אסור לך להיכנס שם. אבל חוץ מהנושא הזה, יש פה בעיה. מה באמת הבירור שיש לנו שכיפת שהסלע הוא זה אבן השתייה? אז הוא אומר שכך בפי כל, כך אומרים. השאלה, זה מספיק בשביל להתיר איסור קראת? בשביל להתיר חדשה של איסור קראת? בשביל להתיר הרשש כזה, יכול להיות שצריך עדות יותר גדולה? לדוגמה, יש דין שכהנים מותרים לאכול תרומה. מבואר בגמרא בכתובות בפרק שני, וברמב"ם בהלכות איסורי בהא פרק כ' וברמב"ם בהלכות תרומות, שיש שני סוגי כהנים. יש כהני חזקה ויש כהנים מיוחסים. מה זה כהן מיוחס? זה לא מה שקוראים היום שיש להם איזה תעודה בבית של ניחוס ל-10 דורות, 50 דורות. כהן מיוחס זה רק אם יש עדים שהוא עבד על גבי המזבח, או שאבא שלו או סבא שלו או זה, אבל עדות גמורה שהתקבלה בבית דין שהוא עבד על גבי, הוא אבותיו עבדו על גבי מזבח. ולכן מבואר ברמב"ם שבימינו אין לנו כהנים מיוחסים. כל הכהנים שלנו הם זה רק נקרא כהן החזקה. מה שיש משפחות יותר מיוחסות, ידוע שהגר"א מווילנה היה בכור, ואבא שלו כמובן פדה אותו כמצוות פדיון הבן. עם כל זה הוא פדה את עצמו, עוד הרבה פעמים נשמע הכהן שאבא שלו פדה אותו לא היה כהן, עד שפעם אחת הוא פדה את עצמו אצל כהן שהיה בן אחר בן לשח, השח היה כהן מאוד מיוחס, ואז הוא הפסיק לפדות את עצמו. אז גם השח, יכול להיות שברוח הקודש הגר"א יודע שהשח 100% כהן, אבל מבחינה הלכתית לשח היה אסור לאכול תרומה דאורייתא. מבואר ברמב"ם, הפסקתי את זה אולי באמצע, מבואר ברמב"ם, תרומה דאורייתא אסור לכהני חזקה לאכול, רק לכהנים מיוחסים. תרומה דרבנן מותר גם לכהני חזקה לאכול. כהני חזקה גם יכולים לעלות לברכת כהנים ולברך עם שם מלכות על ברכת כהנים, יכולים לקבל פדיון הבן, יכולים לאכול תרומה דרבנן, פטורים מפדיון הבן. יש להם כל דיני כהונה לגבי דינים דרבנן או לעוד כמה הלכות, אבל לגבי אכילת תרומה אי אפשר לסמוך על החזקה הזאת. אז מה אנחנו רואים אגב שמפורסם בציבור שהוא כהן וכך, אתה לא סומך על זה ברמה להתיר איסור דאורייתא של אכילת תרומה שזה במיטה בידי שמיים. אז מי אומר ששבועה כזאת שמפורסמת בפיקול שכיפת הסלע זה אבן השתייה, זה מספיק בשביל להתיר איסורים דאורייתא חמורים של איסור כניסת מים למקום המקדש, זה איסור של זדונו בכף רש ותף שגרדו בחטאת? זה לא פשוט הדבר, בפרט שטוענים, אני לא יודע מה רמת האמינות של הסיפור הזה, אבל גם זה סיפור שכמעט אפשר לומר עליו מסופר בפיקול, כתוב בהרבה ספרים קדושים, שכל הר הבית היה עטפו אותו באשפה שם והכל וזה, או שהוא רק על הכותל המערבי אומרים את זה, אני באמת לא זוכר עכשיו לך הסיפור, איך שלא יכול להיות אולי שאני טועה שהסיפור הזה הולך רק על האזור של הכותל המערבי, לא על זה, אינני יודע, אבל על כל פנים איך שלא יהיה, לא ברור שמבחינה הלכתית אפשר לסמוך על סיפור כזה, ויש בזה נפקמינה, כי אנחנו שאלנו שברדב"ז יש סתירה, אבל העניין הוא שחוץ מהרדב"ז יש עוד הרבה ספרים קדושים שכתבו שהסלע הידוע זה אבן השתייה, אבל יש הבדל, כי הספרים האחרים לא כתבו את זה לגבי להתיר כניסה לשם. הרדב"ז שכתב את זה לגבי להתיר, אז יש פה משקל חזק. הם לא כתבו את זה, הם כתבו את זה, נגיד אולי לגבי כיוון לאיפה להתפלל, או לגבי הלכות אחרות, אבל אי אפשר למזה לסמוך להקל. והרדב"ז, אז כמו שאמרנו, יש לנו את הבעיה שהסתירה ברדב"ז. אז כך שלא ברור הדבר שאפשר באמת לסמוך על העניין הזה, שעל הבירור שהסלע הזה הידוע, זה אבן השתייה. הרדב"ז עצמו שמה שואל, שבהגמרה כתוב שהאובי של האבן השתייה היה אצבעות אחדות. ואילו היום אנחנו רואים שזה גבוה מאוד, אז הוא אומר שצריך לומר שער הבית התנמך במהלך השנים, שנגרף ממנו אפר. גם זה צריך ברור עד כמה זה פשוט להגיד כזה דבר, זאת אומרת, לא שאני בא לשלול את התירוץ שלו, רק אני אומר, עד כמה שיש טענה שזה לא מתאים למה שכתוב בחז"ל, ואנחנו באים ליישב את זה על סמך לחדש מציאות שנסחף האפר והונמך הר הבית, האם אפשר לסמוך על כזה תירוץ עד כדי להתיר איסור חמור? אז זה הבעיה שיש לנו בתירוץ של הרדב"ז, זה הפקפוק העיקרי. אז אמרנו, הנושא, דבר ראשון, הסתירה שיש ברדב"ז, ודבר שני, האם כיוון שהרדב"ז עצמו לא מביא את זה מאיזה מדרש, או מאיזה ירושלמי או משהו, אלא הוא מביא את זה בשם שמסורת בפי כל, האם על מסורת כזו בפי כל אפשר לסמוך להתיר איסורים חמורים? טענה נוספת שיש, שהיא פחות חמורה, זה, אנחנו אמרנו קודם שהחל, הרוחב שלו זה 10 אמות. על סמך מה זה לקוח? במשנה במסכת מידות מבואר שהחל הוא 10 אמות. מה הכוונה 10 אמות? אז יש מחלוקת הרמב"ם ורש"י. רש"י לומד שהכוונה שהרוחב של החל זה 10 אמות. אבל הרמב״ם אומר שהכוונה שהגובה של החומה של החל היה 10 אמות, אבל כמה הרוחב אנחנו לא יודעים לפי הרמב״ם. אז לפי הרמב״ם אנחנו יכולים להסתפק אולי הרוחב של החל 50 אמות, אנחנו לא יודעים כמה הרוחב של החל. אז גם לפי הרדב"ז שגם נקבל שכיפת הסלע זה אבן השתייה, המקום שבכיפת הסלע זה אבן השתייה, אבל עדיין אולי החל מתפשט עד מקום מאוד גדול, אז אנחנו לא יודעים מה הגבול של החל. הטענה הזאת היא פחות חמורה, למה? כי הנושא הוא רק בדרבנן, ואפשר להגיד ספק הדרבנן לכולה. לדעת רש"י אנחנו יודעים, לדעת הרמב״ם לא יודעים, אז שהיה מקום לדון ספק הדרבנן לכולה, בפרט שגם לפי הרמב״ם אנחנו רק לא יודעים, לא שאנחנו יודעים שזה הרבה מאוד. אז בטענה הזאת היה אפשר להתגבר. בצד שני יש גם בשיטה, כמדומן בספר חזון אנחנו נדן לומר שיכול להיות שגם לפי רש"י שזה 10 אמות, הכוונה רק מצד מזרח. למה? כי המשנה שכתוב שהחל זה 10 אמות, זה במשנה בסדר מידות, המשנה מתארת את השטח, את סדר הכניסה מהמזרח עד לבית המקדש. אז הוא נדן לומר שאולי כל מה שברש"י כתוב שהאורך זה 10 אמות זה רק על המזרח, על הצדדים האחרים אין ראיה. אז זה גם תוספת בצד לחומרה בדבר. אבל כל פנים, אז זה טענה רק מצד רבנן, אבל הטענה הראשונה שדיברנו זה טענה יותר חמורה, זה טענה בדאורייתא. עכשיו נעבור להיתר אחר, היתר של המהרי"ת. איפה זה דברי המהרי"ת? זה הולך ככה, המהרי"ת חיבר חיבור על רמב"ם הלכות בית הבחירה. החיבור הזה בשלמותו לצערנו הגדול לא הגיע לידינו, אבל יש ספר של המערך אלפנדרי בשם, נדמה לי ששם הספר זה מגיד תעלומה, ובסוף הספר הזה יש ספר בשם דרך הקודש, גם של המערך אלפנדרי, על ענייני בית המקדש, ושם הוא מצטט קטעים מתוך החיבור של המהרי"ת. קטע באחרונה, אולי לפני 25 שנה, אולי קצת יותר, לא זוכר בדיוק, מכון ירושלים הדפיסו ספר בשם, נדמה לי, פסקי ותשובות המהרי"ת החדשים, משהו כזה בערך, ושם הם מצאו כל מיני תשובות מכתב יד, ואז הם עשו עוד טובה לציבור, לקחו את הספר הזה דרך הקודש של מערך אלפנדרי, לקטו משם את כל הדברים שכתוב שם בענייני בשם המהרי"ת, מהחיבור שהיה למערך אלפנדרי, וסידרו אותם על סדר רם במלכות בית הבחירה. אז שם על כל פנים בחיבור הזה של המערית הוא כותב כך, הוא מביא בשם הכפתור והפרח, שאומר שבימינו אי אפשר בשום אופן להיכנס להר הבית. אז זה סתם ידיעה שהכפתור והפרח כותב בפירוש הלכה למעשה שבימינו אי אפשר להיכנס להר הבית, והוא תמע עליו למה. הוא אומר, הרי במחנה לוויה אפשר להיכנס, רק במחנה שכינה אפשר להיכנס. אלא מה? שאנחנו לא יכולים לדעת איפה המחנה שכינה בתוך מחנה לוויה. אז הוא אומר על זה תשובה, הוא אומר שם בשורות אחדות בקיצור נמרץ, אנחנו נגיד בלי נדר קצת עם תוספת הסבר. זה הולך כך. יש משנה, כן? זה עוד נושא, אני לא זוכר מה בדיוק מביא, אבל אם אתה מדבר להקריב קורבנות, אז הכל נהיה מבחינה מסוימת יותר קל, כי יש דין שטומאה נדחית בציבור, אז אפשר להיכנס אפילו למחנה שכינה בטומאה. אם אתה בא עם קורבן ואתה יודע את כל, יש, לגבי להקריב יש שאלות אחרות. קשה לי רק הרעש. הרעש, אני עוד שם שקרי. לגבי להקריב יש כל מיני שאלות אחרות, קשה לנו להיכנס בזה עכשיו, של הבגדי כהונה, של כל מיני שאלות שיש. אבל כל פנים, אם באמת עמדו, גם היום במציאות לא נותנים לנו להקריב, אבל אם במציאות היה אפשר להקריב, אז כל הבעיה של טומאה נקטנת לגבי מי שבא להקריב, כי יש דין שטומאה הותרה בציבור, עבור קורבנות ציבור, קורבן התמיד, קורבן פסח, אז על זה אין בעיה. אבל כשאנחנו ביום אלו, אלו שבאים להיכנס, לא באים להקריב קורבנות. לא נותנים להם גם, מישהו, שמעתי על מישהו שבא עם כבש רק לעיר העתיקה ביהודה לביער, אז כבר שמו אותו במעצר וגם את הכבש עצרו. אבל על כל פנים, אז אנחנו מדברים היום שלא מדובר לגבי להקריב. אני לא בא לומר שלהקריב כן מותר. ידוע שזה ויכוח גדול בין הפוסקים בזמן כבר בזמן החתם סופר, כמדומני, אם במדינה ויתנו לנו היום, אם היו נותנים לנו היום רשות, מסלקים את כל הערבים משם ונותנים לנו לעשות שם מה שאנחנו רוצים, האם ניתן להקריב קורבנות או אי אפשר? היה בזה ויכוח גדול בין הפוסקים, נדמה לי שרוב הפוסקים אמרו שאי אפשר, אם אני לא טועה, אבל אני לא נכנס בזה עכשיו, אני לא בתוך העניין עכשיו. אבל זה כל, אם היה אפשר להקריב קורבנות, אז הבעיה של הטומאה יחסית היא בעיה קלה. אבל כשהיום שמדובר לא להקריב, אז אין לנו את היתר הזה, ואז מילא למחנה שכינה, ודאי שאסור להיכנס. וכל הנידון זה להיכנס למחנה לוויה. אגב, במאמר בפני עצמו, המוסף, במוסף של החגים אנחנו אומרים, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. המפרשים באמת דנים בזה. מי אומר שהם היו משתחווים שעולים לרגל? המצוות השתחווה כתובה בתורה בפירוש רק בביקורים, בפרשת כי תבוא, אבל כל פנים מפורש בתפילה, תפילות תקנו את המשה כנסת הגדולה, כמו שכתוב בגמרא פרק 5 של ברכות, אז על כל פנים היו משתחווים גם כשעולים לרגל. כעת, אבל מחוץ למקדש אסור להשתחוות. יש איזה לאו דאורייתא להשתחוות, זה פסוק בסוף פרשת בהר, אם אני זוכר נכון, הפסוק הזה שאסור להשתחוות, כתוב ואבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה. וחז"ל דורשים, זה הכוונה להשתחוות אפילו להשם יתברך. יש בזה לאו דאורייתא. אגב, כך כתוב הפוסקים, הרמב״ם, החינוך, שאם אדם השתחווה על רצפת אבנים במזיד, לא במקדש, אז הוא לוקה על זה. יש בזה קצת חידוש, כי בפסוק מה כתוב, ואבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה. אז זה המקום לפרש שאם אחד שם אבן, והשני השתחווה עליה, הראשון לוקה, כי הוא זה ששם את האבן, והשני לא לוקה, כי הוא רק השתחווה, הוא לא שם את האבן. נכון שזה לא בסדר, כי רואים, התורה אמרה לאו על לשים אבן, אז רואים שהתורה לא רוצה את זה. אבל בפוסקים הוא לא כך בה, החינוך לומר, למקום פרשת בהר אומר, מי שמשתחווה לוקה, אבל מי ששם אבן הוא לא אומר שלוקה. אז זה חידוש שפרשו את הפסוק שעליו הוא על מי שמשתחווה. אבל קודם כך נפסק להלכה. המשנה ברורה מביא את זה גם כן בסימן קוף, בסוף סימן קוף למד א', הרמה מביא את האיסור הזה של השתחווה, כי בהלכות נפילת אפיים, כי בזמן הגמרא היו עושים הרבה נפילת אפיים בשכיבה, אז מה מותר, מה אסור. על כל פנים, אז שם ברמה ובמשנה ברורה ובפרטי הדין הזה של איסור השתחווה. עכשיו במקדש אמרנו יש מצווה להשתחוות, ומחוץ לזה יש איסור דאורייתא להשתחוות. עכשיו ההבדל הזה בין המקדש לשאר המקומות. מה הדין במחנה לוויה? מותר להשתחוות או אסור להשתחוות? המנחת חינוך דן בזה בפרשת בהר, בסוף פרשת בהר, נראה מדבריו שיותר מצדד לאיסור, כך נראה מדבריו. אפילו אם לא נקבל את ההכרעה הזאת, אז לפחות זה ספק הדאורייתא, כי אין לנו ראייה זה. אז נפקא מינה, כי שמעתי שיש מאלו שעולים שרוצים לנסות להשתחוות, יש להם על זה מריבות עם השלטונות, אז עוד לפני הריב עם השלטונות יש צריך לברר קודם את ההלכה, כי הפשטות של זניחו הספק הדאורייתא לחומרה, כי אין ראייה להתיר מחוץ למחנה שכינה. עוד דבר יש, גם כן זה לא נוגע לעצם ההלכה, אבל סתם ידיעה, אני רואה את העלונים שמוצאים אלו שתומכים בלעלות. פעם התפסתי ספר, מישהו ביקש להדפיס ספר, יש לי, מי שרוצה לראות, יש ספר דברי יעקב סדר קודשים, כך כתוב עליו בחוץ, דברי יעקב סדר קודשים, שם במסכת מידות יש קונטרס ארוך מאוד בעניין של האיסור עלייה להר הבית, יש שם את מה שדיברנו, עוד כמה וכמה דברים. אז פעם ביקשו לי מאיזה מקום להדפיס את זה בפני עצמו, לא רציתי גם בפני עצמו, אני לא רגיל בטבע שלי להיכנס למחלוקות מריבות, אז התפסתי את זה יחד עם עוד דברים בענייני בית המקדש. אני אגב בידידות רבה גם עם הרבנים מהעולים וזה, אני לא בריב עם אף אדם, אבל אני חושב שהם שוגים מבחינה הלכתית, נכשלים פה באיסור חמור מאוד, אבל מכשול רבים, אבל על כל פנים לא אין לי שום רווחה סוכל עם שום, עם שום, עם שום מישהו, כל מי שרוצה לעשות לשם שמיים אין לי מה לריב איתו ולא מה לסנות או חס וחלילה. אבל על כל פנים, אז הוצאתי את הספר בפני עצמו, אז מאז זכיתי שכל כמה שבועות אני מקבל איזה אלון שמסביר למה זה שגיאה לאסור את העלייה להר הבית. על כל פנים, אז הם מסבירים שם שאלו שרק הולכים לכותל המערבי, הכותל המערבי זה לא המקום הכי קדוש, מפסידים את המקום הכי קדוש והולכים על סוג ב'. אבל האמת היא שגם אלו שכן עולים להר הבית זה אותו דבר, הרי המקום הקדוש זה רק מחנה שכינה, עיקר הקדושה. ודאי שיש דרגה של קדושה גם מחנה לוויה, עובדה שאסור לטמא טומאה יוצא בגופו להיכנס לשם, אבל עיקר המקום הקדוש מה זה? זה רק מחנה שכינה. בית הקודש הקודשי איפה היה? רק במחנה שכינה. הקודש איפה היה? המקום של המנורה והשולחן ומזבח הקטורת איפה היה? רק במחנה שכינה. המזבח של הקורבנות איפה היה? רק במחנה שכינה. שחיטת הקורבנות אפילו איפה? רק במחנה, אפילו קודשים קלים ששחיטן בכל מקום בעזרה, אבל רק במחנה שכינה. אם אדם לקח קורבן ושחט אותו במחנה לוויה, חייב על זה משום שחוטי חוץ. זה כמו שהוא שחט את זה בארגנטינה, אין שום, מבחינת ההלכה של שחיטת קורבנות, זה אותו דבר. אז זאת אומרת, כולנו מצטערים על זה שאין לנו אפשרות היום להיכנס למקום הכי קדוש, אבל גם אלו שעולים להר הבית, את הרווח המרכזי לא מרוויחים. נכון שמחנה לוויה יותר קדוש ממחנה ישראל, אבל גם מחנה ישראל יותר קדוש מסתם מארץ ישראל. יש בה, יותר מזה, גם ירושלים הישנה בגבולות, יש שאלה איפה בדיוק הגבולות שלה, היא יותר קדושה מירושלים החדשה. מה שכתוב במשנה מסכת כתובות, הכל מעלין לירושלים, שאפשר לכפות לגבי, אם יש ויכוח בין איש לאישה, אז כמובן שהגרשה אז אורבך היה אומר שהכוונה רק על ירושלים שבשטח הישן, ירושלים ירושלים החדשה, לגבי זה כמו כל ארץ ישראל, אין בה, רק לגבי מה שדיברנו בשבוע הקודם, פרזים ומוקפים, אז שם שיש דיני סמוך ונראה ועוד כמה הלכות, אז גם ירושלים החדשה פוסקים להלכה שהיא יחד על כל פעם שכונות הסמוכות, אז יחד עם ירושלים הישנה. אבל לגבי הקדושה, זה רק ירושלים הישנה, אז יש קדושה, נכון? בהר הבית מחנה לוויה יותר קדוש, אבל כל הטענות החזקות שטוענים, איך מפסידים? דבר ראשון, אם ההלכה אומרת שאסור, אז אין מה לעשות. אבל מלבד זה, כל אלו שטוענים שאלו שלא עולים מפסידים את כל המעלות הכי גדולות שמצאנו, כל המעלות הגדולות האלו אחרי שמצאנו, בעיקרם נאמרו אך ורק על מחנה שכינה. שם, כמו שאמרנו, את כל רשימת הדברים שרק שם נוהגים. כן, על כל פנים, נחזור בלי נדר לצד ההלכתי של הדברים. אז אומר המערית שמה אנחנו, יש לנו בעיה שלעלות להר הבית, אנחנו לא יודעים איפה מחנה שכינה ואיפה מחנה לוויה. אומר המערית, כן אפשר לדעת למה. יש משנה במסכת מידות כתוב בכך, הר הבית, פרק ב' משנה א' במסכת מידות, הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, רובו מן הדרום. רוב ההר זה מן הדרום, שני לו מן המזרח, אחר כך מן הצפון, ואחר כך מן המערב. כך כמדו מה אני כתוב שם. מה הכוונה רובו מן הדרום? מה הכוונה? מה פירוש המילולי? ההר רובו מן הדרום, מה הכוונה? אז לומדים הרמב״ם בפירוש המשניות ועוד ראשונים, שרוב השטח הפנוי הוא בצד דרום. זאת אומרת, יש לך את המקדש ומה שסביב לו, ויש שטח שהוא פנוי ריק. רוב השטח הריק הוא בצד דרום. איך זה נכנס בלשון של המשנה? זה השטח שהוא הר, שהוא רק הר, הוא לא בית המקדש, זה הר הבית, היה 500 הבא, רובו מן הדרום. אז אומר המערית, עכשיו בואו נעשה חשבון, כמה יש שטח שאסור להיכנס מצפון לדרום? אמרנו, ארוך כוף למדי הבא מדאורייתא, אסור מצפון לדרום, ועוד 10 מכאן ו10 מכאן, רבנן זה החל, אז זה כוף נון אי. 500 פחות כוף נון אי, אז זה שין מם היי. חצי מזה כמה זה? 172.5. אומר המערית, עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק היה המחנה שכינה באמצע מהצפון לדרום. אבל אנחנו לא יודעים, בערך אנחנו יכולים לדעת. לפחות 172.5 ימות מהקצה הדרומי עד אחיל. למה? כי הרי אתה אומר שיש לך המחנה שכינה, זה כוף למדי המה. אחיל מ-10 מכאן, 10 מכאן, יחד כוף נון ה'. אז נשאר רווח מחוץ לזה שין מם ה', חלקו מפורש במשנה שהרווח הזה לא בצד אחד, זה מפורש במשנה שיש 4 צדדים פנויים, אז חלקו בצפון, חלקו בדרום, איזה חלק יותר גדול בדרום? אז חייב להיות שזה קצת, לפחות קצת יותר מ-172.5. אז אומר המערית, לכן עד יותר, עד 170 אמה, הוא לוקח לשון רחבה, עד 170 אמה אתה יכול להיכנס, זה היתר של המערית בצד דרום. ממשיך המערית, אומר אותו דבר בצד מזרח, יש לך 500 אמה, כמה מזה אסור להיכנס? קוף פי זין, ועוד קוף למדי יחד שין קף ב', זה מדרבנן עזרת נשים, ועוד 10 מכאן ו10 מכאן, יחד זה שין מם ב', קנה בוסם אמרנו קודם סימן, שין מם ב', 500 פחות שין מם ב', אז כמה נשאר לך? נשאר לך קוף נון ח', עמות שמותר, קוף נון ח' לחלק לשתיים, זה 79, אז יש לך קוף נון ח' אמה שחלקה מהמזרח, חלקה מהמערב, הרוב שלהם מהמזרח, אז לפחות 79 ועוד משהו, אז הוא אומר 70 ומשהו, לפחות 70, הוא לקח במספרים שלמים, בעשרות שלמות, זה היתר של המערית, על פי המשנה של הר הבית, 500 אמה על 500 אמה. אז גם כן היתר גדול, והמערית היה מגדולי הפוסקים, אז למה באמת לא קיבלו את זה? העניין הוא שיש מחלוקת ראשונים איך לפרש את המשנה. אמרנו כתוב במשנה, הר הבית 500 אמה על 500 אמה, רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, אחר כך מהצפון והאחרון מהמערב, מיעוטו מהמערב. הרמב״ם ועוד ראשונים פרשו כמו שאמרו, רוב השטח הריק, אבל הראש, בפירוש הראש למשנה ועוד ראשונים מפרשים, רוב השטח הבנוי מן הדרום. אז ממש ממש הפוך. לפי דבריהם לכאורה, אדרבה ואדרבה, האזור הדרומי הוא יותר בעייתי. אז זה הבעיה המרכזית שיש על היתר של המערית, שכל היתר שלו תלוי במחלוקת המפרשים, מחלוקת ראשונים איך לפרש את כוונת המשנה רובו מהדרום. זה טענה אחת שיש. טענה נוספת שיש על דבריו, זה העניין עם החל. אם אנחנו לא יודעים כמה הגודל של החל, הבאנו קודם שרשי סובר, במשנה כתוב שהחל זה 10 אמות. רשי במסכים סמך זין מפרש הכוונה, רוחב 10 אמות. אבל הרמב"ם מפרש הכוונה שגובה החומה של החל 10 אמות. מה הרוחב של החל? אנחנו לא יודעים. אז אם אנחנו יודעים את הרוחב של החל, אז אין מקום ליתרים האלו. עוד טענה יש, אני לא יודע עד כמה היא מציאותית, אבל בעבר נקטו את המציאותית. היה מסורת אצל זקני ירושלים שחששו שהכותל הדרומי שיש היום, אולי הוא לא הכותל האמיתי של החומה, אולי הוא כותל מאוחר, ושהכותל האמיתי של הר הבית הדרומי היה עוד יותר דרומי מזה. אני יודע שהחוקרים מאוד דוחים את הדעה הזאת, אבל מובא ששמואל סלנדה צל חשש לזה. יש בכמה ספרים מובא, בשו"ת ציצי אליעזר של הרב ולדנברג, הוא מביא את השמועה הזאת. ושרב שמואל סלנדה צל חשש לזה, וכמדומני שגם בשם הגרשה זה אוהב אחראיתי שהוא מביא שהוא זוכר שכך היה מסורת כזאת שהיו, זאת אומרת למה היה מסורת, היו מזקני, היו בירושלים שנזהרו לא להתקרב לכותל הדרומי מבחוץ. למה? שמה הכותל הזה הוא לא הכותל האמיתי, והכותל הדרומי האמיתי של הר הבית היה עוד יותר דרומה מאשר זה. אז אם נחוש לזה, אז גם כן אפשר לסמוך על היתר הזה של המערית, כי אנחנו לא יודעים איפה להתחיל למדוד את הדרום. יש טוענים, נדמה לי שהרב נבנצל טוען שהיום לפי דברים שמצאו בחפירות אז כבר בטל החשש הזה, אבל אני לא מספיק בקי בצדדים של המחקרים והחקירות, לא מחסוך לרב נבנצל, אבל הייתי כמה חוקרים שכתבו טענות שנכנסתי בעובי הקורא ללמוד אותם, שדברים של דברים שמביאים לידי גיחוך, אבל מפירוש לא חסוך לרב נבנצל, רק על מה שאני רואה בספרי המחקרים והזה. אני הייתי בחברון כשחפרו בתל רומיידה, ראיתי את החפירות בדיוק וזה, חוקרים מורים, זה מתקופת בית שני, וזה מבית ראשון, וזה מיציאת מצרים, וזה ממנוח, וזה... אתה לא רואה הבדל בין זה לזה, קצת האבן, קצת כאן, כך זה, זה... שים איזה סיפור שלם. לא... לא, זה לא, לא שאני אומר, תלמדו, אל תלמדו את הדברים יותר טוב, תראו, זה לא דברים, כשאין מה ללמוד את הדברים הנכונים, אז מחפשים דברים אחרים ללמוד. על כל פנים, אבל אני לא אומר, זה לא כלל גדול, זה לא כלל גמור, ברור שיש דברים שהם כן נכונים, צריך לדעת כל דבר, אז אני אומר, אני אישית לא מכיר לגופו שניין את החקיר, את המחקרים, מה שהולך, אבל יכול להיות שיש ראיות, זה דברים, וגם לא, יכול להיות, גם בלי זה, החשש לחוש שהכותל הדרומי הוא לא הכותל האמיתי, אני לא יודע עד כמה חששו לזה בתור חשש רציני, שאם נתקטו את זה כספק גמור, או כחשש רחוק מאוד מאוד, אין אני יודע. עכשיו, יש כאן עוד הערה למערית, העירו לי פעם, הערה גדולה מאוד. לגבי הצד המזרחי, הערה שעכשיו אני רוצה לומר זה רק לגבי המזרח, הרי המערית התיר 170 אמה בערך בצד דרום ו-70 אמה בערך בצד מזרח. מובהר בדברי המערית שהוא פרש את המשנה, שהמשנה אומרת שהמרחק השני לפי הרמב״ם, שהר הבית רובו מן הדרום, הכוונה הרווח בצד דרום הוא הכי גדול, שני לו מן המזרח, הכוונה שהרווח בצד מזרח הוא רווח מספר 2 בגודל שלו. זאת אומרת, על כל פעמים יותר רחב מאשר במערב, השטח יותר מאשר במערב. הוא פרש שהכוונה מהחומה של החל עד החומה הדרומית של הר הבית. יש לנו את החומה, יש לנו עד החומה המזרחית, יש לנו את החומה המערבית של הר הבית. אחרי זה החומה המערבית של החל, אחרי זה החומה המערבית של העזרה, אחרי זה בית המקדש כולו, אחרי זה החומה המזרחית של העזרה, אחרי זה החומה המזרחית של עזרת נשים, אחרי זה החומה המזרחית של החל, ואחרי זה החומה המזרחית של הר הבית. נכון? ככה זה הסדר מהמערב אל המזרח. קודם חומה המערבית של הר הבית, שזה כותל מערבי, הכותל המערבי, אחרי זה החומה המערבית של החל, החומה המערבית של העזרה, כל בית המקדש עם כל אשר בו, אחרי זה החומה המזרחית של העזרה, אחרי זה החומה המזרחית של עזרת נשים, והחומה המזרחית של החל, ואחרי זה החומה המזרחית של הר הבית. אז המערית פרש שמה שאמרו שהרווח בצד מזרח יותר גדול מהרווח בצד מערב, הכוונה מחומת החל המזרחית עד חומת הר הבית המזרחית, הרווח יותר גדול מאשר מחומת החל המערבית לחומת הר הבית המערבית, שזה הכותל המערבי. אבל מי שמעיין במשנה ייתכן לפרש, ויותר מזה כך נראה לידי ברמב״ם, שהכוונה מהחומה של העזרה, העזרה עד החומה המזרחית של הר הבית, השטח יותר גדול מאשר בצד מערב. לא, זאת אומרת, כל עזרת נשים נכלל ברווח הזה. אז אם אנחנו עושים כך, כבר בטל לנו כל ראי. יכול להיות שהרווח גדול מאחרי החל עד החומה המזרחית, אבל כבר אין ראי מהמשנה. למה? כי נעשה חשבון. יש לך הר הבית הרוחב ממזרח למערב 500 אמה. עכשיו, בפנים יש העזרה עצמה, זה קוף פי זין, נכון? אז כמה נשאר לנו אחרי הקוף פי זין מכאן ומכאן משני הצדדים ביחד? 500 פחות קוף פי זין, אז זה שין יוד גימל, שין יוד גימל, חצי של שין יוד גימל, חצי של שין יוד גימל, כמה זה? 156.5. אז יש לך, אז יוצא שיש לך באמצע קוף פי זין, והשין יוד גימל חלקם במערב וחלקם במזרח, כמה אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל מה שבטוח שלפחות קוף נון ו.5 וקצת יותר מזה בצד מזרח. אבל ברגע שזה כולל גם את העזרת נשים, וגם את שזה קוף למדי, וגם את החל שזה עוד 10, אז זה קוף ממהי, אז כל מה שנשאר לך זה עוד איזה 12 עמות, לא יותר. אז יוצא שההיתר של המערית לא נותן לנו שום דבר כמעט בצד מזרח. אם אנחנו מפרשים את המשנה שהרווח מצד מזרח, שאמרו שהוא יותר גדול מהמערב, זה כולל את העזרת נשים, אבל בלי העזרת נשים יכול להיות שזה הרבה פחות מאשר במערב. אז אם ככה, אין לנו, בטל לנו כל הראייה של המערית. ומי שעיין במשנה, אין הכרח לדבריו. וברמב״ם, אני לא זוכר כעת לזה, אבל ברמב״ם, שרשום אצלי שיש ראיות ברמב״ם, דווקא לפירוש האחר הזה. שהרווח זה העירו לזה, שהרווח הוא, מהרווח הגדול, זה כולל את עזרת נשים. יכול להיות שגם בלי עזרת נשים, ייתכן, אבל אין ראייה. כי המשנה מדברת על כל השטח הזה. אז ממילא, זה טענה גדולה. עכשיו, וזה נפקא מינה גדולה למעשה, כי אם אני לא מתמצא כל כך, אבל כמדומני שאלו שנכנסים עושים סיבוב מסביב, אני אומר נכון? הם עוברים גם בצד מזרח. אז אם אין לנו את ההיתר של המערית, אז קשה מאוד איפה לעבור בצד מזרח, שלא להיכנס לגבולות, שאולי זה כבר נכנס, לגבולות האסורים לפחות מדרבנן. אז זה בעיה גדולה מאוד הדבר הזה. אני לא יודע איפה הם בדיוק. זה גם כן נערה, אבל אני לא בקיא בזה מספיק, אז לא אמרת זה. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע, אני לא מתמצא על איפה צדדי הספק ואיפה שנכנסים, אם מעורר ספק בזה, אם זה מעורר ספק על המקום שבו בצד דרום נכנסים, או שזה לא מעורר ספק על זה. אבל בכל מקרה, היתר של המערית מועיל רק על הדרום ועל המזרח. ואם עושים סיבוב שלם, אז כבר היתר של המערית אפשר לסמוך עליו. כי הרי נאלצים גם לסמוך על איזה מקום בצפון ובמערב, ועל זה אין לנו את היתר של המערית. אז אלו, לסמוך על היתר של המערית לבד, זה רק אם אחד רוצה להיכנס רק לדרום ולמזרח, לא יותר מזה. אם הוא נכנס גם בצפון ובמערב, על שמה אין לו את היתר של המערית. על כל פנים, כללו של דבר, ראינו שהיתרים הם לא ברורים, ובאמת, לא ברור לנו הדבר. גם לגבי העניין של כיפת הסלע, יכול להיות שגם את זה יש מקום לקשר למחלוקת ראשונים, האם רובו מן הדרום או רובו מן האם רובו מן הדרום, הכוונה רוב הבנוי או רוב הפנוי. אם אנחנו אומרים רוב הפנוי, אז זה די, לא שזה מכריח שכיפת הסלע זה האבן השתייה, אבל זה בערך, לפחות זה האזורים, הרי כיפת הסלע היא די צפונית בהר הבית. אז אם אני, עד כמה שידוע לי, זה די צפוני בהר הבית, אז זה מתאים לשיטה שרוב הרווח זה בדרום. אבל אם אנחנו לומדים פה השיטה שרוב הבנוי זה בדרום, אז יכול להיות שזה לא מתאים עם השיטה שכיפת הסלע זה אבן השתייה. אז יכול להיות שגם מהראשונים האלו זה קצת טענה על גם על היתר הראשון, בעיקר זה טענה על היתר השני, כי זה ממש מדבר על אותה משנה שממנה הוציאה מערית את היתר, הם מפרשים אותה לגמרי אחרת. אבל יכול להיות שיש מזה גם הערה לגבי היתר הראשון. עוד דבר שצריך לברר פה ולא בררתי אותו, יש הרי מחלוקת גדולה כללית בשיעורי תורה. יש השיעור הגדול שהחזוני שמאוד החזיק בו, השיעור שעמד זה בערך 58 סנטימטר, אני לא נותן לצמצומים, אבל סביב ה-58, ויש השיעור שמפורסם בשם השיעור של הרב נאי, שעמד זה בערך 48. זה ידוע, זה אחת המחלוקות הגדולות, מאלה שהגרשה הזו בחמר, שניפטר לגמרי המחלוקת הזאת, זה יהיה רק שיבוא המשיח. יש הרבה ראיות לכאן ולכאן. אני רואה כל מיני ספרים שמוצאים, אלו מוצאים לכאן שרק מסכימים עם השיטה הזאת, ואלו לכאן שרק מסכימים עם השיטה הזאת. אבל מי שיעיין את כל הדברים יראה שלכל שיטה יש ראיות שמאוד מאוד קשה להתמודד איתם, מאוד קשה להתמודד איתם. נגיד אלו שיש הרבה שטוענים שהמנהג הישן היה 48 כמו השיטה של השיעור הקטן. אבל הרב נאי עצמו בספר שלו, הוא עצמו, אני אומר רק ממה שהוא אומר, הוא מביא את המחלוקת ראשונים. יש רק כתוב בגמרא שגובה האדם זה ג' אמות, זה מפורש בגמרא בכמה מקומות לגבי שיעור מקווה שהמה למה ברום ג' אמות. יש מחלוקת ראשונים עם הכוונה עם הראש או בלי הראש. יש רואים שהכוונה האדם בלי הראש זה ג' אמות, יש רואים שהכוונה האדם עם הראש זה ג' אמות. אז יש מאחרונים, אם אני לא טועה, אולי המנחת ברוך היה מראשיה אומרים את זה, על כל מיני יש מאחרונים שאמרו שזה גוף המחלוקת, כי תעשה חשבון, כך הגובה של אדם בינוני עם הראש, תחלק את זה לגימל, זה יוצא בערך כמו השיעור הגדול. כך גובה של אדם בינוני בלי הראש, תחלק את זה לגימל, זה יוצא בערך השיעור הקטן. אז מה יותר פשוט להגיד שהראשונים נחלקו בזה? השאלה מה יענה על זה כל צד, על הטענה הזאת? אז החזון איש מביא את הטענה הזאת, אז אומר, אותם הראשונים שאומרים שהאדם זה כולל את הראש, אז זה ודאי מוכיח כמו השיעור הגדול, ואלו שאומרים שזה בלי הראש, אז אפשר לומר שהאנשים נתקטנו בימינו, בימיהם היו אנשים יותר גבוהים, וממילא הגובה של האנשים אז, בלי הראש זה כמו אנשים היום עם הראש, כך אומר החזון איש. קצת סימוכים לומר שבני אדם התקטנו, בגמרא בנידה בערך בדף כף דלת, מבואר שמה, לא על כללות האנשים, אבל שהיו אנשים שהיו גבוהים מאוד. כתוב שם בגמרא שאחד היה גבוה, מי שיסתכל, היו שם אנשים שהיו גבוהים פי כמה מאדם רגיל, וזה היה מצוי, יש שם רשימה של הרבה אנשים שהיו גבוהים פי כמה מאדם רגיל. אז היום לא אין לנו במציאות כמעט אדם שגבוה פי שניים מאנשים רגילים שהולך בחוב, לא ראינו כזה דבר. אז יכול להיות שהשאלה היא מהחריגים יש ראה גם לכללי, אבל על כל פנים זה התירוץ של החזון איש. הרב נאי מביא את השאלה הזאת גם, כעת להגיד שהבני אדם גדלו היום, לא ראיתי עוד מי שאומר, גם שום מילה, לא, למה כל כך פשוט לתרץ שהאנשים נתקטנו, מה מפרריה להגיד, אולי תגיד שאנשים גדלו, כנראה ש... אבל הוא רואה שאף אחד מהאחרונים לא אמר כזה דבר, שלתרץ את הקושות שאנשים גדלו. על כל פעמים, אז הרב נאי אומר שצריך לומר, הוא מבסס שם שהשיטה יותר עיקרית להלכה, ושיש מנהג כמוה, זה השיטה כמו שה... של ה... שאלו שמחשבים שג' אמות, זה... שג' אמות זה לא כולל את הראש. אבל הוא עצמו מודה, אז דבר ראשון יוצא שגם הרב נאי מודה שיש כמה מגדולי הראשונים שסוברים את השיעור הגדול, הוא מודה על זה. ויותר מזה, הקהילות יעקב בספר שיעורים של תורה, כשמביא את מה שהרב נאי אומר בזה, אז הוא אומר בוא נעמוד למניין, הוא מביא שם רשימה ענקית של ראשונים שסוברים שהשיעור של ג' אמות שאמרו גובה האדם, זה כולל את הראש. אז יוצא שגם הסוברים את השיעור הקטן חייבים לסבור שיש כמה וכמה מגדולי הראשונים שסוברים את השיעור הגדול. לצד שני, גם לשיעור קטן יש ראיות חזקות. אני לא יודע להכריע. אבל על כל פנים, העניין הוא שבאמת, כמו שאמרנו, הכל מתחיל שאין לנו מפורש בחזל כמה אמות יש בדיוק ממקום למקום בתוך ההר. אבל ראיתי לכאן ולכאן לשני הצדדים, ואני אומר בפירוש שיכול להיות שאף אחד מהם לא צודק, אבל ראיתי ספרים שכתבו מהדנים בנושא, יש שטענו שאם נגיד את שאבן השתייה זה הסלע הידוע, זה ראייה מוכרחת לשיעור הגדול, ויש מהם שכתבו הפוך, שזה ראייה מוכרחת לשיעור הקטן. אני לא בדקתי את זה, צריך לבדוק, זאת אומרת, גם במציאות למדוד כמה יש, וגם מה כתוב, מה הראיות מחזל, כמה המרחק מאבן השתייה עד החומה המזרחית של הר הבית. אין גמרא מפורשת, אם היה כאן גמרא מפורשת מאבן השתייה עד חומה המזרחית של הר הבית, כך וכך המות יש, הכל היה הרבה יותר קל לדוק. אין ראייה גמרא כזאת, רק אתה צריך לצרף כל מיני דברים בגמרות ובראשונים ומזה ללמוד. אז על כל מיני, אם באמת העניינים האלו תלויים בשיעור של גודל האמה, אז זה עוד מוסיף לסיבוך שבאמת אנחנו לא יכולים להכריע בדברים האלו אם אבן השתייה היא באמת הסלע הידוע או לא. אבל זה לא דברים ברורים, כי אחד יכול להגיד אלו שמפרשים שהיית השיעור הקטן יפרשו את הגמרות לכך, ואלו יפרשו לכך, אז מזה אין נכרח. אבל מי שיכנס בעובי הקורה, יש כאן עוד נושא שצריך לברר אותו. על כל פנים, מסקנת הדברים קשה באמת להכריע בוודאות את המקומות בהר הבית, והמדובר על איסור חמור מאוד, ולכן באמת זה לא פשוט, זה לא פשוט הדבר. זה לא פשוט הדבר. סיפר לי מישהו שהרב שפירא, זכרונו לברכה, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, היה אירוע גדול בליל כ"ח באייר בשנה האחרונה לחייו, זאת אומרת הוא נפטר בתשס"ח, אז זה היה בליל כ"ח אייר של תשס"ז. אז מישהו סיפר לי, מישהו שאמר לי שהוא היה שם נוכח שמה, אני הכרתי אותו אישית, הוא היה אדם שמאוד מאוד זהיר בכבוד הבריות, בכבוד הבריות בכלל ובכבוד תלמידי חכמים בפרט. אני שמעתי הרבה דברים עליו, גם בחייו, גם אחרי פטירתו, אבל כמדומני שלא הדגישו מספיק את הצד של הזהירות הזו שלו. אני הכרתי אותו קצת בזה, היה לו הפלגה גדולה מאוד בדבר הזה, בזהירות של כבוד הבריות בכלל וכבוד תלמידי חכמים בפרט. ועם כל זה היה שם ציבור גדול בישיבה, מאות אנשים, מאות רבים של אנשים, והוא אמר שם דרשה, והיה שם רבנים, מכללם רבנים מהמפורסמים שבמתירים, והוא מחה בהם שם ממש ממש בחריפות רבה. הוא אמר, אני לא מבין, אני לא זוכר את המילים שאמרו לי בדיוק, אבל בערך מה שאמרו, אמר, אני לא מבין איך אפשר להקל ראש ביסורים כאלו חמורים. יש בזה חששות גדולים בכל העניינים של העלייה הזאת. אני פגשתי פעם יהודי מסוים, הוא אמר לי שהוא היה מאוד מיודד עם הגרשה זוהירבך, יהודי מהימין הקיצוני, מכירים אותו כאן כולם, ברוך מרזל, פגשתי אותו, הוא אמר שהיה מאוד מיודד עם הרב אורבך, והוא סיפר לי על זה, גם שהרב אורבך, הוא אמר לי בעצמו, הרב אורבך, הדעות שלו לא היו בדיוק הדעות שלו, אבל ידוע שהרב אורבך היה הולך לפי רוחו של כל אדם, הוא אומר, הוא לא העיר לו על זה הערות. היו ידידים ממש, אבל הוא אמר, הוא לא העיר לו הערות על זה. אמרתי לו, תשמע, הרב ברוך, אני אגיד לך דבר. אני הכרתי את הגרשה הזו אורבך היטב היטב. היטב היטב, הרבה שנים, אני הייתי מאוד מאוד קרוב לו, ושבתי איתו ממש שעות שלמות. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם הוא היה... אני, מה שאתה אומר שהוא לא התווכח איתך על כל הדעות שלך, גם שהוא ידע מהם, גם בלי שאמרת לי את זה, אני הייתי אומר לך ככה. אני מכיר אותו, זה היה דרכו. עם כל אדם, לפי רוחו, לפי דרכו, לא היה מתווכח עם בני אדם. עם כל זה, שאפילו עם ידידים קרובים, לא היה בעיה שיהיה להם דעות מאוד מאוד שונות משלו. היה לו פתגם, הוא היה אומר, כתוב בפסוק, לכו בנים שימו לי יראת השם הלמדכם. אומר, אחד רוצה ללמד אנשים, אומר להם, לכו או בואו? אחד בעל בית מדרש, אני רוצה להגיד שיעור, כולם לכו, בואו בנים שימו לי יראת השם הלמדכם. אומר לו, יש לכו בנים שימו לי יראת השם הלמדכם, כל אחד בדרך שלו שילך, אבל בתנאי שהכל יהיה ביראת השם. זה היה הדרך שלו בחיים, כל זה, הוא היה בזה מאוד חזק בדבר הזה. היו גדולים שהיה אתכם אחר את הדבר, הוא כך היה. אמרתי לו, אבל יש דבר אחד שאני מוכן להבטיח לך, שאם הוא היה יודע בתור אדם שיקיר אותו אישית, אם הוא היה יודע מזה, אין לי ספק שהוא היה מוכן בך בדבר. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, העניין של הלגיעה לרבית. אמר לי, קלת על המטרה, זה היה העניין היחיד שהוא העיר לי. אומר, אמרתי לו, למה? לפני שהוא אמר לי שכך היה, אמרתי לו, למה? אמרתי לו, זה לא נקי מחשש של ממש איסור כף רש וטף. ואיפה שנוגע לחשש של איסור רחמנא ליצלן של כף רש וטף, שם נגמר הסבלנות שלו. הסבלנות שלו הגיע עד שם ולא עד בכלל. אמרתי כך, אמרתי לו, מפרוש בגבולות, גם זה, אבל זה אמרתי לו, זה אני הכרתי את האיש, אני ראיתי מה היה אצלו, נוכחתי בהרבה עניינים אצלו. אז זה הוא אמר לי, קלעת על המטרה. אומר, זה העניין היחידי שהוא העיר לי, ובמילים האלו הוא העיר לי. אמר לי, ברוך, איך אפשר לזלזל בדבר שיש בו חשש? איך אפשר לשחק, כך הוא אמר לו. איך אפשר לשחק בדבר של, שנוגע לאיסורים של כף רשותף? זה צריך לדעת, זה לא פשוט הדבר הזה. זה לא פשוט הדבר הזה. החששות הם גדולים, ואני יודע, רוצים מאוד מאוד, רוצים מאוד מאוד להיכנס למסיבות מאוד סודגות. אני רגיל לומר, אם יבוא אליהו הנביא ויגיד לי על כל איזה פסק שכתבתי בספרים שלי שהוא נכון, אני אשמח שמחה גדולה. ואם הוא יגיד לי על פסק שהוא לא נכון, יהיה לי צער גדול שטעיתי בהוראה. אבל על מה שכתבתי בספרים שאסור לעלות להר הבית כיום, אני ממש אשמח אם יבוא אליהו הנביא ויגיד לי שטעיתי. אני ארוץ מהר בלי נדר לטבול ולעלות. אבל מה נעשה? בינתיים מה שיוצא ומה שאורו רבותינו זה לא הוראה שלי, זה הוראה של הרבה הרבה גדולי ישראל. לא רק המכתבים המפורסמים שיש בזה, יש עוד מכתבים ויש עוד דעות בעל פה. מאוד מאוד החמירו בזה גדולי ישראל, לא יודעים, בני אדם לא יודעים מה הרגישות, כמה הרגישות החמורה לאיסורים חמורים. סיפר לי יהודי בשם הרב עמי מזרחי שליטה, הוא המוציא לאור של הספרים של השיחות של הרב חדש זיכרונו לברכה, שהיה משגיח של ישיבת חברון. אז הוא סיפר לי שאבא שלו התפלל בבית כנסת עם הרב בן ציון אבא שאול זצל ביום הכיפורים. נדמה, זה היה בית כנסת אוהל רחל, יש שתי אוהל רחל, של הבבלים ושל הפרסים. של הפרסים זה באזור של בסוף רחוב יואל. אז הוא סיפר לי שהם התפללו שם, והיה הפסקה אחרי מוסף, עד מלכה היה הפסקה קטנה. אז הרב בן ציון, אבא שלו זצל, ישב באיזה פינה ולמד, והאבא שלו, של המספר, של אותו שסיפר לי, ישב בפינה אחרת, ודיבר עם חברים שלו שם, וסיפר להם שהוא היה מאלו, שבמלחמה בשנת תפשין כפזיין כבשו את הר הבית. וזה אומר, הוא סיפר על כל המלחמה, על זה הגיע, היה מספר איך שזה, ואז הוא הגיע בשלב מסוים של הסיפור, הוא הגיע לזה שהם כבשו את הר הבית, שהוא היה מהכובשים, והרב ציון אבא שלו זצל בכלל לא היה איתם, ישב ולמד בזה שלו. איך שהוא אמר את המילים שהוא היה מאלו שכבשו את הר הבית, מיד נזעק לעברו הרב ציון אבא שלו זצל, ואמר לו, תגיד, אתה כבר עשית על זה תיקון קראת? יש איזה תיקון שכתוב בספרים על פי אריזל וזה? אומר, כן, עשיתי. אז הוא נרגע, חזר למקום, ימשיך ללמוד. זה מה שהוא שמע, הם שמעו החברים סיפור, איך הוא נלחם, הטנקים, הרובים, מה הלך, כל הזה, זה מה שהם שמעו. הוא שמע דבר אחד, יש פה בן אדם צריך תיקון קראת. זה מה שהוא שמע בכלל, זה הרגישות שהיה לגדולי ישראל. יש בטור ביורה דעה, בסימן קוף, בערך קוף פי ג' אני לא זוכר בדיוק, בלכות טהרת המשפחה. כותב שם על הדין של הגמרא בברכות למד א' ומוד א', שהחמירו שעל כל טיפת דם חרדל שיהיו שבעה נקיים, גם שבחלק מהמקרים חייבים מדאורייתא, בחלק מהמקרים זה שונה הדין, אז החמירו בכל המקרים לעשות את כל המקרים שווים שלא יהיה חילוק. אז אומר הטור, למה, איך זה היה? אומר, משרבו הגלויות ותקפו הצרות ונתמעטו הלבבות, חששו חכמים שלא יבואו לידי איסור קראת וגזרו להחמיר. אמר לי פעם אדם חשוב, שרואים פה מוסר גדול מאוד בטור, רבו הגלויות, עם ישראל התפזרו בהרבה גלויות ותקפו על צרות. איזה צרות עברו על עם ישראל? נתמעטו הלבבות, אין לנו מה שהיה פעם. אז מה זה נוגע לחכמים? מה צריך לעשות? רגע, 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 אתה אומר שהיו הרבה גלויות וגם הרבה צרות? אוי אוי, צריך עכשיו לבדוק, זה עלול לגרום לאיזה איסור קראת או לא עלול לגרום? עלול לגרום, איך פותרים את הבעיה הזאת? לעשות תקנה שעל כל משהו של הכי קטנה של דם צריך שבעה נקים? או פתרנו את הבעיה? זה מה שחזל שומעים כאן, שחזל שומעים רבו הגלויות ותקפו הצרות, זה נוגע להם. איך להציל מסורים חמורים שלא חס וחלילה יבואו, שהצרות והגלויות לא חס וחלילה יקרו מסורים. צריך לדעת שהנושא הוא הרבה הרבה יותר חמור ממה שחושבים. לא יודעים מה זה חומר של איסור, לא יודעים מה זה חומר של איסור. יש סיפור מאחד מהרבנים שאמר, אמר ממרא, כך אמר לי אחד מהמתירים, אמר לי בשם רב מסוים, זכרונו לברכה. הוא אמר, אם אומר בשביל יותר הגונה, הפוסקים מקילים יותר מאשר בדברים אחרים. אז אומר, אם הר הבית זה גם כן הגונה, אז הייתם מוצאים איזה יותר. אז צריך לדעת, זה לא פשוט, לא לכל יותר הגונה. הרב פרנק זכרונו לברכה היה מגדולי המתירי הגונות. אבל היה מקרה שהוא אמר שכל יום הוא ניסה הרבה הרבה להתיר, ולא הצליח להתיר. והיה מקרה שהוא בכלל לא הסכים לגנס. היה גט מבוחר, הגט ידוע, שהיה דיון עליו, דיון גדול מאוד. היה שם הבעל, לא היה לו בדין, לא כלום. המציא גט בנוסח שלו, עשה נוסח של גט, מה שזה, זה שם, זה מעניין ללמוד, לספור כמה חששות יכולים להיות בזה. אפשר לא לזה ללכות גטין, שאחד ממציא לבד גט, בלי ללמוד שום דף במסכת גטין, שום סימן משלוחן ערוך, כמה חששות אתה יכול עכשיו למצוא בזה. אז מי שיקרא את התשובות של הרבנים, זה בערך מה שהולך שמה. אבל היה עיגון גדול, כי המציאות היה שבאמת בסוף יחמירו, אז היא כל ימיה לא התחתנה. אותה אישה, לא איזה, לפני עשרות רבות של שנים, ומרוסיה אפשר היה לצאת. אז רואים הפוסקים מצד אחד רצו עוד להתיר, אבל לא הצליחו. לא קל מה שמצב קשה. יש מכתבים של מחזוני, שהחזוני שבהתחלה אפילו צידד להתיר. אחרי זה יש לו התכתבות עם רבי יעקב קלמס זצ"ל, היה רב פה בירושלים, היה רב בעיר ירושלים, והוא היה מהמתירים. והחזוני שקפה עליו לחזור בו, אמר לו, אתה חייב לבטל לדעתך, בפני דעת הרוב חבריך שחלוקים עליך וסוברים שאסור. הגונה, הגונה, אבל לא כל דבר, לא כל דבר שזה עיגון, אז אפשר, לא כל דבר זה עיגון, אז אפשר להתיר. המצב הוא, הדברים הם באמת הרבה יותר חמורים. וכמו שאמרנו, מה שעושים בזה סיפור כזה, שאם עולים, אז זכו לשיא השלמות, למקום הבאמת קדוש לא עולים. למקום הבאמת קדוש לא עולים. אז יוצא שאת העיקר חסר מן הספר. אבל עיקר היתר, העיקר האיסור זה מצד מה שהזכרנו קודם, שהעיקר האיסור מצד מה שהזכרנו קודם, שבאמת יש חששות גדולים מכל הבחינות.